אז אנחנו באוויר. שלום ענבר.
שלום נועם.
בוקר טוב, צהריים טובים. מצחיק לי קצת לארח אותך בזום כשבעצם אנחנו שכנות, אבל בכל זאת אנחנו בפורמט הזה. ובתור התחלה אני אשמח אם פשוט תציגי את עצמך ותספרי קצת מי את ומה את עושה.
טוב, אז קוראים לי ענבר צור גרבר, אני פיזיותרפיסטית, ואני מתעסקת בשיקום רצפת אגן, נשים, גברים וילדים. אני גם עוסקת בתחום של שיקום אורתופדי הרבה שנים. ברקע שלי אני גם עסקתי בניהול של מכוני פיזיותרפיה, הנחיית קבוצות, קבוצות פילאטיס, ועוד כל מיני ככה תחומים, אבל זה המקום שאני נמצאת בו היום.
ומה הביא אותך אל העולם של הפיזיותרפיה, של רצפת האגן? תמיד מעניין אותי לשמוע.
זה תמיד מעניין כששואלים, כי אני נשאלת את השאלה הזאת אחת לשבוע. כאילו, אחת לשבוע יש מישהי מהמטופלות ששואלת אותי ככה, וואו, איך הגעת לתחום הזה? אז הכניסה שלי לעולם הטיפול כנראה התחילה בגילאים מאוד מאוד צעירים. אני בת לנכה צהל, ומגילאים מאוד צעירים בילינו בשבתות בבית הלוחם, והמראה הזה של הגוף הלא שלם, של הפגמים של הגוף, תמיד מאוד, זה מוזר להגיד, אבל הדליק אותי. זאת אומרת, עשה לי משהו. כאילו, תמיד רציתי לראות, אהבתי לראות את האנשים ששוחים בלי יד או בלי רגל, ואני זוכרת גם את המראה הזה במקלחות. וזה משהו שתמיד מאוד מאוד התחברתי אליו. ולימים עסקתי המון בתחום של תיאטרון, והייתי צריכה לבחור בעצם בין טיפול כלשהו לתיאטרון. כבר התעסקתי בטיפול בעבודות כאלה מזדמנות במקביל למלצרות, ואז פתאום נחשפתי לעולם הפיזיותרפיה, דרך איזושהי אמירה של חברה על גדמים, על שיקום, ואמרתי, וואו, זה זה. והלכתי ללמוד פיזיותרפיה, בלי באמת ממש להבין במה מדובר, ותמיד מאוד מאוד משך אותי הסיפור האישי, והאהבה הזאת ללא שלם, והשלמות שבו, והחיבור לדבר הזה, תמיד מאוד ריגשה אותי. הכניסה שלי לעולם הזה של רצפת האגן, שהוא בעצם למי שלא מכיר או מכירה, זו עבודה שממש קורית דרך רצפת האגן. כשרצפת האגן שלנו נמצאת באזור שאנחנו יושבים עליו, האזור של הסוגרים, והשרירים שעוטפים את האגן מבפנים ומחזיקים ככה, נושאים עליהם את המערכות של האגן. אני לא אכנס ככה לאנטומיה, פיזיולוגיה וזה, אבל אני אגיד שזה אזור שהוא פלא, הוא קסם, והוא מאוד מאוד לא מדובר, הוא מאוד לא על השולחן, הוא מאוד חבוי ונסתר, והוא מחזיק בתוכו הרבה מאוד, גם את ההחזקה שלנו, וגם את החיבור שלנו, ואת המהות שלנו, ובעצם ככה, העולם הזה תמיד מאוד קסם לי, והחלטתי להתמחות בו אחרי שנכחתי, במקרה התגלגלתי ללידה של אחותי הקטנה, והפלא הזה פשוט בא ככה מאוד חזק, באמת לראות את האחיינית שלי במקרה הזה בוקעת לאוויר העולם, ולראות את זה קורה, ואני כבר ראיתי אחרי לידות ופתאום ראיתי את זה. זה בעצם ככה מה שהוביל אותי לתחום, ואני בתוכו צוללת, יש לי היום קליניקה אחרי הרבה שנים במכבי, קיבלתי ככה בית ספר טוב ויצאתי לדרך עצמאית, ומהרגע שככה יצאתי לדרך העצמאית, אז לאט לאט אני ממש מתרחבת ושוקעת ומעמיקה בתחומים שהם הרבה הרבה יותר ככה גורמים לי את התחושה הזאת של הסיפוק, של הריפוי. אנחנו מדברות היום על סיפורי ריפוי, אז בהמון המון, בכל מקום שנסתכל אליו אפשר לראות סיפור של ריפוי, ומה שאני, והם תמיד מאוד מרגשים, והם גם תמיד מאוד מהדהדים אליי כמטפלת, על המקום שלי, על איפה אני, והיום אני בוחרת ככה לשים יותר את הפוקוס על נושא שהוא עוד פחות מדובר בתוך התחום של רצפת האגן, והוא נושא מאוד מאוד שמתחיל בכאב. ומתוך הכאב אולי צומח הריפוי הכי גדול, כשהאפשרות שלנו הוא רגע לנרמל ורגע להעלות אותו על לאור. וחשוב לי מאוד מאוד שכמה שיותר אנשים, נשים וגברים שמרגישים ככה ירגישו שהם לא לבד ושיש טיפול, ואני אדבר על זה, אני אדבר על זה. ככה, מתוך
דוגמאות. אז אני חייבת לחלוק איתך רגע, שאני גם בת של נכה צה"ל. וזה מעניין, אני לא יודעת מה אחותך, ואם יש לך עוד אחים או אחיות, מה הם עושים, אבל אצלנו באמת, אנחנו שתי אחיות ואח, ואנחנו שלושתנו נמצאים במרחב טיפולי מובהק. אז זה יהיה משהו מעניין, את יודעת, לחקור ולבדוק, וככה כשאמרת את זה, אז ישר הוצפתי, כי זה היה, אוי, הנה, פרט ביוגרפי, יש שאנחנו חולקות שלא היה לי שום מושג שאנחנו חולקות אותו, אז זה דבר אחד לחלוק איתך, ועוד דבר שנשמע לי כמו משהו מעניין להבין, זה בעצם את אומרת שנחשפת לזה גם דרך זה שראית את אחותך יולדת, אבל בעצם הלכת ללמוד פיזיותרפיה של רצפת האגן, בלי שאת היית אצל פיזיותרפיסטית רצפת אגן לפני כן, או שגם כבר הכרת את התחום הזה?
אני לא הכרתי את התחום, אבל גם עסקתי כבר שנים בטיפול, וגם הייתי מדריכת פילאטיס, והתחום הנשי תמיד הרגיש לי בחסר אצלי. זאת אומרת, כן. תמיד הרגיש שחסר לי משהו בעולם הטיפול. היה ברור לי שהוא תמון שם, וממש לא ידעתי מה תומן בחובו התחום. זאת אומרת, זה רק היה כזה משיכה למקום הזה, וכשאני אומרת שהעבודה נעשית מתוך רצפת האגן, אז זו עבודה בעצם גינקולוגית. היא נעשית גם מאזורים אחרים, היא מתחילה תמיד מאזורים אחרים, ומההוויה שלנו והסיפור שלנו, אבל הגישה לתוך רצפת האגן היא דרך הנרתיק, היא דרך פי הטבעת, דרך הפתח של השתן, זאת אומרת, ממש שם.
כן, ואחד הדברים שהדהימו אותי, זה שאני גיליתי שהדבר הזה בכלל קיים בעולם אחרי שתי לידות. ועוד, אני חושבת שהבן הצעיר שלי היה בן 4 או 5, כשגיליתי שבכלל יש דבר כזה. וזה גם משהו שאמרתי לך, כשביקשתי שנקליט את הפרק הזה ביחד, וגם הפרק הקודם שקלטתי הוא גם עם פיזיותרפיסטית של רצפת האגן, כי אני מרגישה בתור החוויה שלי כאישה, שכמו שאמרת, זה אזור שהוא חבוי, הוא לא מדובר, ואני רוצה שכולם ידעו שהדבר הזה קיים, ושידעו כמה זה יכול לתמוך בהן. בהן, בהם, גברים, נשים,
זה... זה כמובן ממש, ממש לא מפתיע אותי, מה שאת אומרת, אני מודעת לזה. באות אליי נשים בנות 70 ו-80, עם האמירה הזאת של איפה היית, איפה זה היה?
כן.
אבל, וזה עוד קצת ככה, תחום לאט לאט, התפתח ונכנס, אבל בוודאי ש... אחד הכאבים המרכזיים שלי, שבאמת בגללו אני רוצה לדבר על התחום של מיניות היום, הוא נשים שסובלות מכאבים שנים, ולא מטופלות, כפי שהן יכולות להיות מטופלות, כי המערכת הרפואית לא מודעת בכלל לתחום. זאת אומרת, כבר לא, אנחנו לא מדברות על האדם, כמו שאני בהרבה מאוד תחומים, אין לי שמץ של מושג. ואני לא יודעת על קיומם, אז אין שום סיבה שאת תדעי על קיום התחום אם אף מילדת רופא או חברה, אמרו לך. והיום אני מרגישה שיש התעוררות מסוימת, בתחומים מסוימים, באזורים מסוימים, סביב התחום, לגבי התחום, והנושאים שיותר מדוברים הם נושאים של דליפת שתן, בשיעול והתעדשות. יש משהו מאוד פופולרי עכשיו, שזה העניין של היפרדות בטנית, איזושהי היפרדות מסוימת של השרירים בבטן, אני לא אכנס לך להסבר, אבל המון מורות לפילאטיס שולחות, זאת אומרת, זה נכנס לקורסים, אז מבחינתי זה נפלא, כי כל מה שמביא בסופו של דבר אישה להיכנס לקליניקה, ואני יכולה שם להניח את הרגל בדלת וגם לשאול, גם לטפל בנושאים האלה כמובן, כי זה נושאים שהם מאוד משפיעים לנו על התפקוד ועל הערך העצמי וכולי, אבל גם להכניס את הנושא של המיניות ולתת לו מקום. למקרה שיש שם משהו שאני יכולה להציע ולתמוך בעזרה ובריפוי, של תחומים שכנראה היא לא תגיע אליהם דרך הנושאים האלה.
כן, וגם אם לא היא, אז אולי בדיוק מחר היא תדבר עם חברה שתשתף אותה בכאב שלה, והיא ישר... כן, אז זה מאוד משמח אותי שזה נפתח, ובאמת, זה אחת המוטיבציות שלי לשיחה הזאת.
זו גם אחת המוטיבציות שלי להיות פה, כן.
כן, יופי. אז בואי נשמע סיפורים שנראה לי באמת מרגש. אני גם מוצאת הרבה את המקום הזה שמתוך כאב אפשר להגיע לריפוי מאוד מאוד עמוק ומחולל שינוי. ואני אשמח לשמוע את הסיפורים שבחרת לחלוק איתנו היום.
אז ככה, העלית משהו לגבי הכאב, ולפני שאני אכנס לסיפורים שבוודאי שהיה לי מאוד קשה לבחור, אני חושבת שכאב היום אני יותר ויותר מבינה, אחרי 17 שנות טיפול, שכאב בוודאי שבא לומר לנו משהו. ואולי זאת אמירה שהיא ברורה לכולנו, כן, אם אנחנו מסובבים את הרגל ויש לנו נקע ויש פגיעה ברצועות, אז המוח מיד מקבל מסר של הדבר הזה, והוא שולח מסר בחזרה של כאב מאוד חזק, כדי שלא נדרוך על הרגל. וזה משהו שהוא מאוד מאוד ברור לנו, שזה כאב שבא לעזרתנו ויש לו מטרה וחשיבות. ואנחנו מגיבים אליו באופן הזה. ויש אין סוף סוגים של כאבים, שהם באמת מזן אחר. הם לא מדובר על פגיעה ישירה ברקמה ששולחת מסר של כאב, אלא משהו שנמצא במערכת ומתפתח בצורה הדרגתית, או שהוא מקבל כל מיני גוונים והוא בכלל לא ברור, והוא שולח לנו מסרים לא ברורים, ובסופו של דבר אנחנו מייצרים איזשהו פענוח במוח של כאב. והכאב הזה מוביל אותנו לתגובתיות מסוימת, ואנחנו רואים בו דבר שלילי. אבל בהסתכלות שלי הדבר הזה כל כך הולך ומשתנה, כי לאט לאט אני מבינה שלפעמים אזורים בגוף חייבים להביא כאב כדי לקבל איזושהי התייחסות. ואם הם לא יביאו את הכאב, אז הם לא יקבלו התייחסות. פשוט מאוד. וזאת ממש ההסתכלות שלי היום. כאילו זאת הגישה. המקום הקריאה הזאת, בדיוק כמו שיש לנו ילדים ואחד מביא איזושהי קריאה של מצוקה, אז אנחנו לא אומרים, אנחנו משתדלים מאוד מאוד לא להגיד שזה ילד רע, או שאנחנו רוצים להשתדל לא להגיד זה הילד הבעייתי שלי, אני אוציא אותו מהבית, אלא דווקא זה ילד שמבקש עכשיו טיפוח ותשומת לב, ובהקשר הזה ככה אני אצלול לשלושה סיפורים שהם מייצגים משהו. בסדר? תוך תוך אני אכנס לייצוג שלהם. אז הסיפור הראשון, אסף, ברור שהשמות בדויים, בן 32, נכנס אליי לפני כשנה לקליניקה. בחור מאוד מרשים, כבר סיפר לי בטלפון שהוא מגיע בגלל כאבים באזור האגן, אמרתי שאני מטפלת גם בגברים בנושא של רצפת אגן, והוא אומר בעצם שבשנים האחרונות התחילו כאבים באגן, הם החמירו מאוד מאוד, הם משפיעים עליו על התפקוד בכל תפקוד כמעט, בעצם בפעילות גופנית, ביחסי מין, במיניות בכלל, זה כואב לו גם במהלך קיום יחסי מין, וכואב לו בכלל בכל הקונספט של יחסי מין, של מיניות, יש ירידה בזקפה, יש ירידה בכמות הזה, זאת אומרת, יש, כאילו נראה שיש כזה, איזה מדרון כזה, שכל הזמן הדברים מחריפים, וזה כבר, הדבר הזה כבר מגובה בבדיקות רפואיות שבסך הכל הן תקינות, ואין פה שום תמונה רפואית שיכולה להסביר את זה. אז ככה זה הסיפור הראשוני, ולאט לאט אנחנו מתחילים לפשט את הדברים, ולהיכנס, לנסות להיכנס להבין דרך הגוף מה קורה. כי היה ברור לי שאם אין משהו רפואי מאוד מאוד מובהק פה, אז יש איזושהי תגובה של הגוף חריפה ביותר למשהו שקורה. לפעמים הדרך להיכנס, אחת הדלתות להיכנס גם למערכת הרגשית שלנו ולהפעלות שלה, היא דרך הגוף, זאת מערכת מעולה ומצוינת. והתחלנו להיכנס דרך הגוף, להרגיש מה קורה מבחינת דפוס הנשימה, ולהרגיש מה קורה לשרירים באזור של האגן, באזור של הישבן והבטן והירכיים, וממש כך עוד לא נכנסנו לאזור של רצפת האגן, והתמונה שנגלתה לעיני שנינו, זה שהנשימה לא מגיעה בחוויה שלו בכלל לאזור של האגן, שום דבר לא מתרחב שם, ואני מרגישה תחת הידיים שלי המון המון קיבוץ, קיבוץ שמעותי, שהוא בפני עצמו יכול לגרום לכאב, זאת אומרת רק הוא. ולאט לאט, ככה כשאנחנו פורמים בשיחה גם את הכדור הזה של המסתורין של מה קורה פה ואת הביוגרפיה, אנחנו רואים שנינו שהתגובתיות הזאת הייתה מאוד מאוד מובהקת אפילו, סביב כניסה לזוגיות. שהיו כאן כמה מערכות זוגיות, אחת מאוד הרסנית, וזו הייתה נקודת ההתחלה, וכשהוא יצא מהזוגיות ההרסנית, הייתה איזושהי עלייה מאוד דרמטית במיניות, שהוא לא זכר אותה בכלל. ואז הייתה כניסה לעוד זוגיות, שהייתה יותר קשורה לעולם הרגש והרבה פחות לעולם המיניות. והמערכת שלו יצרה איזשהו שאט דאון, פשוט. עכשיו, אני כבר הכרתי את הדבר הזה, כאילו כבר אני שומעת סיפורים ואני רואה את זה, אבל פה היה משהו מאוד בולט, שהיה מאוד ככה חשוף וגלוי לעיני שנינו, שמשהו בו גרם לדיכוי של הצורך במיניות, הרצון במיניות, ההבנה שהוא בן אדם מיני, כשהוא מביא אנרגיה מאוד מאוד מינית, זאת אומרת מאוד ברור שהוא היה שם, זה לא משהו שתמיד ליווה אותו, והחיבור בין הדברים יצר ריפוי ענק. הוא יצר ריפוי ענק. גם האפשרות במקביל של הגוף שלו להיפתח, לקבל הרפיה. לקבל את היכולת להרפות את השרירים, ולייצר התרחבות, ולייצר איזשהו מנעד תחושתי, ולא משהו שהוא מאוד נעול באזור של האגן, והרמין גם, יחד עם הרגע ההתבוננות הזאת, הרגע זום אאוט, להסתכל רגע גם על הביוגרפיה המינית שלך, ועל עולם הערכים שלך, ולהבין את הקשר, ואת איך שהדברים קורים, איך שהגוף שלנו בעצם לא משקר. וזה מחבר אותי ככה לזה שהרבה פעמים אני שומעת סיפור, ואני מכירה את זה גם באופן אישי, ויש סיפור שמסופר, ואנחנו בהחלט מחוברים לסיפור הזה. יש לנו המון סימוכין, גם מההיסטוריה שלנו, גם מההבנה שלנו את העולם, מעולם הערכים שלנו בוודאי, והגוף לא משדר את אותו מסר כלל וכלל. וזה מקום ככה להגיד למטופל או מטופלת, יש פה פער, יש פה פער גדול בין מה שמסופר, ואני לגמרי מאמינה לסיפור, הסיפור מובא במלוא האותנטיות, לבין מה שהגוף מייצר, משדר, מה שהגוף אומר לנו. ובהקשר למה שאמרתי קודם, שכאב הוא איזושהי חוויה לפעמים, שאנחנו תופסים אותה כמשהו שלילי, ואנחנו מאוד מנסים להדוף אותה או להתרחק ממנה, זה איזשהו קול שהגוף מביא לסיפור עמוק יותר. סיפור שקשה לנו להתמודד איתו, ועליו בנינו את המעטפת. אז זה בעצם ככה, והייתה פה המון עבודה עם הגוף. אני באמת רוצה, חשוב לי מאוד להביא פה את הקול של הגוף, כי הרבה אנשים מגיעים אליי לטיפולים כאלה ואחרים בתחום המיניות והכאב, אחרי טיפולים ממושכים אצל מטפלים רגשיים. ויש לזה המון המון מקום, כי המקום הרגשי הוא סופר משמעותי. אבל לפעמים יש פספוס מאוד גדול. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אני מגיעה עם כאב בכתף למטפל רגשי, ומאוד יכול להיות שהמקור הוא רגשי, מאוד מאוד, לא יעלה כמעט על הדעת שהוא לא ישלח לאורתופד, והאורתופד לא ישלח אותו לפיזיותרפיה. אוקיי? זאת אומרת, זה מאוד מתחבר לנו לעולם השרירים, לעולם הגוף. ופה כאילו יש משהו שככה נשאר באיזשהו עולם הרגש, זאת אומרת יש בדיקות פיזיות מאוד ספציפיות, האם יש צניחה, האם יש קיבוץ יתר מאוד בולט או משהו, וזהו, ומשם זה ככה, אם אין ממצא משמעותי, אז אנשים יופנו כנראה לתחום הרגשי כאשר מדובר במיניות. ויש פה מקום מאוד חשוב להגיע אל האזור ממש, ולראות אותו, ולהכיר אותו, ולהתחבר אליו מחדש.
יש משהו שאני רוצה לסמן רגע מהסיפור הזה, שאני חושבת שהוא לא מובן מאליו, וזה שאת כמה פעמים חזרת על זה שאתם מגלים דברים ביחד, שהתמונה מתבהרת לשניכם, וזה משהו שחשוב לי רגע לתת לו מקום ולהתעכב עליו, כי זה נראה לי קשור לכל הגישה הזאת שאת מביאה, שמבקשת לעשות דברים אחרת בצורה שהיא יותר, לא יודעת, מעודכנת, ויותר בעבר הלא מאוד רחוק, וזה עדיין קורה לנו בהווה, הרבה פעמים התהליך הוא כאילו, ואני בכוונה אומרת כאילו, מוטל על כתפיו של המטפל, הרופא, הסמכות. וכמו שאנחנו רואות, יש יותר ויותר מקום לקבל ולהבין את זה שיש פה איזושהי שותפות בתהליך, וזה שתהליך ריפוי בעיניי חייב להיות כזה שמגובה בלקיחת אחריות של האדם על הגוף שלו, על העולם הפנימי והרגשי שלו, על הכל. ומתוך המקום הזה של מטפלת מטופלת, את בעצם מביאה קול מאוד מאוד חזק של איזושהי שותפות, איזושהי דרך משותפת שמכילה המון גילויים משותפים, וזה פשוט שווה התעכבות בעיניי, כי זה מאוד מאוד חשוב. אני מרגישה אפילו שאם אנשים שמקשיבים, נשים ואנשים שמקשיבים לשיחה הזאת, פתאום יש להם איזה קול שאומר, רגע, אבל אני לא בטוחה שאני שותפה בתהליך שאני עוברת, אז מבחינתי זה איזשהו משהו לבדוק. גם פנימה וגם החוצה.
לא יעלה על הדעת שאת תלכי לפסיכולוגית, והיא תשב ותיתן איזושהי אנמנזה, ואת לכי תעשי עם זה משהו. זאת אומרת, ברור לגמרי שהתהליך הוא משותף, ויותר מזה אני אגיד, המומחה הוא המטופל מבחינתי. זאת אומרת, יש את פתולוגיה מסוימת או בעיה מסוימת, היא חוזרת אצל מיליון אנשים, ואצל כל אחד היא מגיעה ממקור אחר. עכשיו, אם אני אומרת שאני זו שמחזיקה בידע, והרבה פעמים צריך להביא ידע, והרבה פעמים צריך לכוון, זאת אומרת, התפקיד הוא באמת לכוון ולהגיע עם הרבה ידע והרבה ניסיון, וקליניקל ריזנינג, זאת אומרת, לנתח את הסיטואציה ולראות לאן הסירה הזאת תכוון אותה. אבל בוודאי, 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 אני מחזקת את מה שאת אומרת, זה בכלל לא מובן מאליו בעולם הרפואי היום. אנחנו רואות אולי את הגישה הזאת יותר בתחומים הפארה-רפואיים, הטיפולים הרגשיים, כאילו בתחומים התומכים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ועדיין בתוך עולם הרפואה יש המון המון אגו, והמון ממש לא המקום הזה, לא המקום הזה המשתף שגורם לחוויה טראומטית אפילו. הרבה נשים מגיעות, מה שאני מציגה כרצפת, בעצם בבדיקה, לפני בדיקה של רצפת הגן, זה עם החוויה של בדיקה אצל רופא נשים, ובאמת, כרגע, זה מאוד משנה מי רופא נשים, או מי רופאת הנשים, אבל לרגע נשים את זה בצד. בעצם החוויה היא כזו שמישהו בא לבדוק אותי, מישהו בא להשיג איזשהו מידע עליי, ולתת לי ניתוח תוצאות.
במרחבים, בואי רגע גם נזכיר, במרחבים הכי אינטימיים שיש לנו.
ברור, ברור, ברור. ובעצם אני אספר על החוויה שלי, אבל אני יודעת שזאת חוויה סופר רחבה, שאני מתפשטת, שוכבת על מיטת הגניקולוג, הולכת לסיבוב, וחוזרת, תקרא לי כשאתה מסיים. אני ממש לא רוצה להיות נוכחת בדבר הזה. בוודאי, בוודאי אם יש אישו, זאת אומרת, זה אני עוד ככה, זה מקום של מישהי שאין לה כאב, אוקיי? אז בוודאי אם יש פה איזושהי חוויה קשה, או טראומטית, או שעברתי פגיעה מינית, או שיש לי כאב, או שיש לי איזשהו עניין עם רופאים, או עם המין הגברי, או whatever, זאת אומרת, זה יכול ללכת לאינסוף מקומות, אז חוויית הניתוק היא יותר חזקה. וכשחוויית הניתוק היא יותר חזקה, אז גם שוב, זה עוד ממשיך וממשיך את אותה תמה ואותו דפוס שאנחנו כל כך רוצות לייצר משהו חדש. ומה שאני אומרת בבדיקה זה שאנחנו מחפשות ממש את ההפך, שתהי איתי כאן, כאילו שאנחנו שתינו בדבר הזה. זה אולי יותר משהו סדנעתי, אבל אני לא יכולה לבדוק אם את לא כאן. אני צריכה גם את האישור שלך, גם לדעת אם משהו לא נעים לך, ולדעת איך להתנהל. ואני חייבת, תתחברי, זאת ההזדמנות שלך לייצר חיבור. דרך אותה חוויה גניקולוגית, כביכול.
שזה מעניין, כי זה קצת מרגיש, את יודעת, אני מגיעה מהעולם של הרפואה ההוליסטית המשלימה, הרגשית, ולא מהעולם של העולם הרפואי. זה קצת מרגיש ממה שאת אומרת בשבילי, שמה שאת עושה, אולי זה הפיזיותרפיה, אולי זה הפיזיותרפיה של רצפת האגן ספציפית, כי היא מאוד מאוד נוגעת במרחב מאוד רגשי, שהיא כמו מגשרת בין העולמות, היא כאילו באה מפה ומפה, וחייבת להפגיש, כי יש מפגש, כי בסוף, כמו שהזכרת קודם את הכתף, אז בסדר, אפשר לעבוד עם זה רגשית, אפשר לעבוד עם זה אורתופדית, או עם הפיזיותרפיה, או דיקור, או whatever, אנחנו נשארות גם במרחב הרגשי יותר בגוף. וכשאנחנו מדברות על רצפת אגן, הכל, אי אפשר להפריד שם את הגוף מהרגש. אז זה מרגיש כמו גשר כזה של...
תראי, זה תחום מאוד מאוד אינטימי, ובאמת לא ניתן ככה להתעלם מזה, כי זה באמת לא טיפול בכתף. וזה מחייב רגישות מאוד 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 גבוהה. הסיפורים שאני שומעת באמת מנשים, א', יש לי באמת את הזכות הענקית להיות בתחום שנשים משתפות בגברים, בבטן הרכה, באמת במקום הכי הכי אינטימי, והן יכולות גם לשתף שם בצורה הרבה 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 יותר שטחית. זה נורא תלוי בחירה של המטפלת שעומדת מולן, זה מאוד מאוד תלוי בחירה. אפשר לעשות שם גם בחירה לטפל בצורה יותר שרירית, נקרא לזה, יותר פיזית. זאת אומרת, יש פה מנעד של בחירה, זה ממש כמו שאת תביא משהו אחר לגמרי, אולי זה משהו שנמצא בערך של הטיפול ההוליסטי, להביא משהו יותר רחב, אבל עדיין, תביא משהו אחר לגמרי מטפלת אחרת. אני מביאה באמת את הגישה שלי, כאילו זה מה שנראה לי נכון, ואני בטוחה שדברים מאוד התפתחו והשתנו, ואני נותנת לזה גם מקום, אבל זה נראה לי כרגע מבחינתי אפילו ברמה של שליחות, לייצר חוויה פיזית, אמיתית, קונקרטית, לטפל במקום הפיזי, ולייצר שם איזושהי חוויה אחרת, חוויה, לא רק דרך השיח בעצם, לא רק דרך השיח הרגשי גם, לפעמים יש לזה מקום וזה כל מה שקורה כל הטיפול אם צריך, אבל גם לאפשר, אבל המטרה היא שם, אם זה קורה דרך השיח, היא בסופו של דבר ככה לאפשר את הגישה למקום וכן להיות בתוך החוויה. ויש פה באמת עולם שמאפשר גם חוויה פיזית ולראות את המקום הפיזי. וכל כך הרבה נשים אומרות לי, אני מקווה שתמצאי משהו בבדיקה. אני מקווה שתמצאי משהו.
כן.
כמו שאנשים שסובלים שאני מקווים לי שימצאו אולי משהו בסיטי.
שיהיה איזשהו הסבר.
נפל בזה, ברור.
כן.
אז ובטח ובטח במצבים שיש ממצא פיזי, שגם עליו אני אתן, כי בחרתי פה ככה עוד סיפור שנוגע לעניין מאוד מאוד פיזי, שנקודת הפתיחה שלו היא פיזית. אז אולי ככה נצלול אליו, רגע הגיע אליי מטופלת, שלא יכולה לקיים יחסי מין, בחורה צעירה. היא מייצגת קבוצה מאוד גדולה, הרבה בנות יכולות להזדהות עם זה, זאת לא תופעה נדירה או תופעה שכיחה, כאבים ביחסי מין, ואחוזים אסטרונומיים, כאילו זה לא, כאבים שלא ניתן לקיים יחסי מין, הם באחוזים יותר קטנים, אבל גם 15, לא מעט. ויש איזשהו אחוז מתוך אנשים שסובלות מכאבים ביחסי מין, שזה נגרם כתוצאה מקרום בתולין שלא נקרא. מאיזושהי סיבה פיזיולוגית, קרום הבתולין לא נקרא, או שהוא מעובה, או שיש לו צורה מסוימת, והוא בעצם ממשיך, כאילו, תחשבי, כל אחת יכולה להתחבר לזה באיזושהי צורה לפעם הראשונה, כאילו זה לא נקרא. וזה ממשיך לשדר כל הזמן כאב ותחושה של שריפה ותחושה של צריבה. הבחורה שהגיעה אליי, היא כבר לא, לפעמים אני זאת שמאבחנת את זה ממש, זאת אומרת, אני רואה שזה הדבר, שולחת לרופאות ספציפיות, כדי שכן יודעת שהן יודעות ממש לאבחן את הנושא הזה של קרום הבתולין, כי אני חושדת בזה, ואז... אבל היא דווקא הגיעה אליי אחרי אבחון, היא שמרה נגיעה, כי היא הייתה דתייה, והגיעה לסיטואציה, התחתנה, וצריכה לעשות את זה, צריך קיים יחסי מין, חדירה, ולא רק שזה בכלל לא בכיוון, זה גם אצבע לא יכולה להתקרב לשם, ואז היא גם מגלה שגם האצבע שלה לא יכולה להתקרב לשם. ואז התחילה איזשהו המסע הזה בתוך המערכת הרפואית, שהמסע שלה היה מאוד קצר עד האבחון, למה? כי הבעיה הייתה מספיק חריפה. כי במקרה שלה קרום הבתולין ממש סגר את הפתח, אי אפשר היה באמת פיזית להיכנס. זה המחסום. ואז היא כן עברה שניים, שלושה רופאים שאמרו לה, הכל בסדר, כאילו, פשוט תנסי, תעשי את זה, זה יקרה, האזור יתרגל, זה אמירות רגילות לחלוטין, אני לא מביאה פה שום אמירה קיצונית מהחלל, אבל היא לא יכלה, היא באמת לא יכלה, אז היא התגלגלה לאיכשהו לרופאה שכן עלתה על זה, והיא בסופו של דבר הגיעה לניתוח וכולי, והגיעה אליי, היא הופנתה אליי על ידי אותה רופאה לפני הניתוח, ובעצם היא שאלה אותי, אני צריכה להגיע אלייך לפני הניתוח, ואמרתי לה שכמובן שכן, כי גם נוצרה כבר מערכת שרירית של קיבוץ סביב האזור, והגוף שלה צריך להתרגל, ואנחנו צריכות להכיר אחת השנייה, כי בסופו של דבר אנחנו נטפל באזור הכל כך אינטימי הזה, באזור של הנרתיק שלה, ואנחנו נעשה את זה אחרי ניתוח שקורית איזושהי טראומה לאזור, וזה אף פעם לא יוצא מניתוח ובום טרח וזה קורה וזה נהדר, זה פשוט לא עובד ככה. והיה ערך עצום לתהליך המקדים. במהלך התהליך הזה היא כל כך התחברה לגוף שלה, וליכולת לאבחן את הדקויות ואת הניואנסים של התגובות של הגוף שלה למתח לדוגמה. דרך בכלל חרדה שיש לה סביב משהו אחר לגמרי, להבחן את מה קורה לי בגוף כשעולה המתח, מתוך איזושהי הבנה שזה ברור שזה יקרה גם במרחב המיני. זה יקרה גם במרחב המיני. ואיך אני יודעת לפתח אסטרטגיות שיעזרו לי אחר כך להתמודד עם זה במרחב המיני. אז עבדנו מאוד על איזושהי חרדה שהייתה לה, שקשורה לפגישה עם אנשים ולהיות בסביבה הגדולה של אנשים, והיא עשתה שם תהליך פשוט אדיר. והגיעה לניתוח כל כך במקום אחר, עם כלים גם איך להתמודד עם הבדיקות הרפואיות, ועם השכיבה על השולחן, על שולחן הניתוחים, ועם אחר כך הבדיקה שאחרי, והיום אני כל כך שמחה להגיד שהיא עם ילד, והיא עשתה את זה, כאילו עשינו את זה באמת ביחד, וזה להיות שותפה לכל שלב, וזה כל כך, כל כך מרפא גם אותי. זה מרפא גם אותי, כי זאת חוויה של להגיע ממקום פגוע, פגיע ומצומצם ומקובץ ומפעיל מערכות הגנה, ולהצליח, כן, לנשום בתוך זה ולהתרחב בתוך זה ולהתמודד עם זה ולראות שאת בתהליך. וכל הזמן אמרתי לה, את תראי שהתהליך הזה יאפשר לך ולבן זוג שלך להיות במקום אחר forever. כי אם לא היית נכנסת לתחום של המיניות ככה, אז הייתם עושים סקס, היו מגיעים הילדים, ומפה אני ככה עוברת לסיפור הבא תכף של של התמונה הקלאסית שאנחנו כל כך מכירות, אני מכירה על עצמי, של ככה עשור הילדים והבנייה והבניית קריירה ובניית בית ובניית ילדים ומשפחה והכל ככה בין גיל 30 ל-40, ומה קורה שם, זה גם נישה מאוד חזקה, מה קורה שם למיניות, גם אם במיניות היו הרבה ככה הנאה ופעמונים וצלצולים, מה קורה לה, וזה גם נקודה שאני ככה רוצה להתייחס, אבל אם אני חוזרת לאישה שדיברתי עליה, מנגנוני ההגנה באמת הרגשיים הם חזקים, ויש לנו גם כמטפלות וגם כאנשים איזה מקום ככה של לנרמל ולדבר על הדברים ולתקשר את הדברים, כדי שאפשר יהיה גם לנשום בתוך זה ולדעת שאנחנו לא לבד. ותמה נשית קלאסית 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 היא אני לבד בזה, כולן נורא נהנות, אני כל הזמן שומעת את זה, ואצל כולן הכל ממש מדהים, ועושים סקס, וכולם נורא כיף להם, ונהנים, ורק אני, כאובה וסובלת, ורק אני, יש לי בעיה, ומתוך זה אני פגומה, ואם אני פגומה, אז צריך לתקן פה משהו, ואני מוקיעה מעלה את הדבר הזה, ואני רצה בין רופאים, ושמישהו יתקן את זה, כבר שמישהו יוציא את הדבר הזה ממני, והכל, הכל, הכל במחשכים, שוב, זאת לא הכתף, לא יכולה לספר לזה ולהגיד, וואי, אני לא יכולה להרים את ה... אני לא יכולה להגיד את זה ככה, בריש גלי. אז הכל כאילו קורס פנימה וחונק.
כן, ואני גם ממש חושבת על מה שאמרת, על על התגובות וההמלצות של הרופאים, עד שהייתה הרופאה שידעה להגיד שאי אפשר, הגוף התרגל, כשהגוף אומר לא, יש שם, זה רק מוסיף עוד נדבך על המקום הזה של של הפגימות, של הלבדות הזאת.
ובמקרה הזה אפילו אני רואה בו מקרה קל יותר, עד כמה שזה נשמע ככה, בגלל שהקרום חסם את הפתח.
כן.
והמקרים הרבה הרבה יותר מתגלגלים, ופגיעות חוזרות באמת מרחבי טראומה שנוצרים מתוך המקום הזה שהקרום לא נקרא, והוא לא נראה לעין, והרופא בקהילה בדרך כלל, 99%, לא ידע להגיד את זה. והוא יגיד לך שהכל בסדר, תרגי, תשחררי, תנשמי, הוא לא ישלח אותך לפיזיותרפיסטית רצפת הגן שמכירה את זה, שיודעת, נגיד משהו כאן, אי אפשר, אין לנו כפתור הפעלה של, אין לנו לחצן שקוראים לו הרפיה. יש לנו בדרך כלל לחצן שקוראים לו קיבוץ. וכשאני בחוויה שאני מרפא, אני רפויה, אני לא מקווצת כרגע. אז מה אני אמור לעשות עם זה? רק לקחת את זה אליי, כאילו לשחזר פה איזה משהו כזה, של הנה אני פגומה, וגם הרופא שלי מאשר את זה, הבעיה היא אצלי, אני צריכה לשחרר, וכל המפגש שלי בתוך, בין אם זה בתוך זוגיות, במקרה הטוב זה זוגיות מכילה ומתקשרת וטובה, במקרה הפחות טוב זוגיות לא מכילה מתקשרת וטובה, במקרה לפעמים עוד פחות טוב, אין לי בכלל זוגיות, ואני לא יכולה לצאת ולחפש בן זוג, כי אני פגומה. זה מרחב מאוד 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 קשה. ופה זה הנושא הכי חזק של העלאת מודעות. הכי חזק של כל אישה שעוברת משהו כזה, צאי לדבר. תדברי עם חברה אחת, אולי היא תדבר על החברה שלה, אולי היא תשמע. פשוט להרחיב את האפשרות הזאת.
וגם להצליח לפרוץ את המסך הזה שיש בין מה שאת עושה ורופאי נשים ורופאות נשים. שגם אם יש יותר ויותר שכן כבר מכירים ויש יותר הפניות ויש יותר הבנה, כי מי שהפנתה אותי גם לפיזיותרפיסטית של רצפת הגן זו באמת רופאת נשים. אבל זאת לא רופאת הנשים הראשונה שפגשתי. ושוב, מבחינתי להכיר את זה שהדבר הזה קיים אחרי שהילד השני שלי בן 5, זה פשוט הזיה. זה משהו שמבחינתי נשים צעירות, נערות, צריכות להכיר את הגוף שלהן עוד לפני יחסי המין. כי אז הן אפילו לא מגיעות לסיטואציה הזאת שיש איזשהו כאב והן לא מבינות, כי הן מבינות איך המערכת עובדת, והן לומדות להתחבר אליה בלי קשר לכן מין, לא מין, כחלק מהגוף שהוא לא כתף. שאני מרגישה שאנחנו באמת חיות בעידן שבו במרחבים מסוימים יש באמת יותר חיבור לגוף וגם אל האזור הזה, של הנרתיק, של רצפת האגן, לא רק אל האזורים שקל להתחבר אליהם, כמו אל הנשימה לצורך העניין. אבל ממה שאת מתארת, יש איזשהו מסך שעומד בין הפרקטיקה של רפואת נשים, והיכולת להבין שיש אנשי מקצוע שנקראים פיזיותרפיסטיות של רצפת אגן, כי אלה בדרך כלל למיטב הבנתי נשים, שיכולות לתת מענה לדברים שבאמת אפשר לסחוב שנים, ויכולים ליצור פגיעה מאוד עמוקה, גם פיזית וגם רגשית. כי כמו שאת אומרת, זה היה מקרה קצה, זה הפך אותו לקל, כי היה קל יחסית להבחן, ולאישה בזוגיות שהיא לא מספיק מכילה, יכולה פשוט לסבול שנים מלקיים יחסי מין עם הבן זוג שלה.
ואני רוצה להתעכב על משהו שככה אמרת לגבי העובדה שהיום יש יותר חיבור, וזה טריקי. כי היום הדברים הם יותר חשופים ויותר פתוחים ומדוברים, כביכול. הפורנו נכנס לחיינו ולחיי ילדינו הצעירים בסערה. זאת אומרת, אנחנו כאנשים מבוגרים, כבוגרים, שמגיעים עם העניינים שלנו במיניות, נושאים ומתקשים ונבוכים אל מול הילדים שלנו, בשיח על מיניות, על איך אני יודעת שנעים לי בכלל. איך אני יודעת שנעים לי? כשמישהו בא ושם לי יד על הכתף, איך אני יודעת אם המגע הזה הוא נעים לי? או לא נעים לי? איך אני יודעת? הדברים האלה לא ניתנים בדרך כלל בחינוך מיני על ידי הורים, וילדים מקבלים חינוך מיני דרך הפורנו. מאוד מבאס, מאוד מבאס. והורים עדיין, באיזושהי חוויית הרכשה של הדבר הזה, מאוד מאוד גדולה. ואם הילד שלי ישאל אותי, אז אני אענה לו, אני אענה לו. אבל האם הוא ישאל אותי? אולי. האם הוא ישאל משהו ספציפי? האם אני אתרחב משם? אני אבחר להרחיב את היריעה, את ההסתכלות, הפריזמה, או שאני אענה לו נקודתית מה זה, על מה שהוא שאל. ובעצם החשיפה היא עצומה, וילדים הם מאוד מאוד בודדים במרחב הזה. אם אנחנו כמבוגרים בודדים במרחב הזה, אז ילדים הם בכלל, כי הם גם מפוחדים, והם לא יודעים להבחין בכלל בין מה האמת למה לא אמת. חבר של הבן שלי הייתה להם עבודה לעשות על ציפורי לילה. הוא פשוט כתב ציפורי לילה בגוגל. וכמות הדברים שעלו לו שם בנושאים של רק יכולה לדמיין. או כל מילה אחרת, זאת אומרת, לא צריך לחפש פורנו כדי שפורנו יגיע אלינו. אנחנו יודעות להשתיק את החלונות האלה, ולילדים זה מאוד לא ברור. והם נחשפים לדברים מאוד קשים, ילדים ונערים וכולי, ורואים כל מיני תופעות היום שהן גם לא מדוברות, של שפיכה מוקדמת וחרדת ביצוע מאוד קשה, שגם נערים וגם נערות, גם גברים וגם נשים מגיעים אליה מתוך העולמות האלה. והגיל של קיום יחסי מין עולה, כי המרחב הזה הוא יותר
מאיים.
יותר מאיים להגיע לשם. ונשים עם בשם השוויון והמיטו וכולי, נכנסות ברבק לתוך העולמות של האפליקציות ומחליפות בני זוג, והניתוק הבלתי הגיוני שפורה שם, בתוך החוויה הזאת, המזדמנת, עוד ועוד ועוד, היא מאוד פוגנית. אז יש משהו ככה, כן, בזה שהכל פתוח והכל אפשרי, ואת יכולה עכשיו לפתוח טינדר, נכון? ועוד 5 דקות יופיע אצלך מישהו. זה ככה. ולהפך. אז זה מאוד ככה משנה, המטוטלת כזאת מאישה שהיא תפקידים ברורים נקרא לזה של גבר ואישה, למשהו שמתחיל לשנות את המיקום שלו, ויש הרבה בדרך, הרבה 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 פגיעה. אני רוצה לתת מילה ככה על הסיפור המאוד מאוד קלאסי, 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 שאני מזדהה איתו גם, זאת אומרת, שאני לגמרי הייתי שם, אני רוצה כן לתת איזשהו מקום לזה. מגיעות אליי המון נשים שבאמת הסיבה שהן מגיעות היא לא כאב ביחסי מין, אוקיי? היא דליפת שתן במאמץ, בשיעול, אני קופצת על טרמפולינה, בורח לי פיפי אחרי לידה. ואני תמיד שמחה שהן מגיעות בכל מקרה, כמו שאמרתי, ותמיד אני אתן מקום למיניות. אנחנו נטפל בעניין של השתן כמובן, ויש לזה מקום לגמרי חשוב, ותמיד שאל, יש משהו שאת רוצה לספר על המיניות שלך להגיד, יש כאב, יש איזושהי, זה מרחב בטוח, זה מרחב נעים, יש לך שאלות שתמיד רצית לשאול, מטופלת שלי פעם אמרה לי, יש לי שאלה של מעריב לנוער, כזה, כאילו מה שבא לך תשאלי זה המקום. וגם אם בנות אומרות לי הכל בסדר, אז אני שואלת על איזושהי, באיזושהי צורה על חוויית חיבור. ואני אומרת, את אחרי לידה עכשיו, אני רוצה רגע לשתף אותך שרוב מוחלט של אנשים שמגיעות אליי בשנים האלה, בטח בשנה הראשונה אחרי כניסה של ילד, מאוד נפגע החשק המיני. יש ירידה משמעותית בחשק המיני, מכל סיבה שבעולם. זאת אומרת, עייפות, יש לי תינוק בחדר, המערכת שלי יצאה משיווי משקל טוטלית, מבחינה הורמונלית, אני לא מתחברת לגוף שלי עכשיו, כל הזמן מישהו נוגע בי ואני לא רוצה שעוד מישהו ייגע בי, אני מניקה ואני מפרישה הורמונים שהם לגמרי מספקים אותי, אני לא צריכה עוד הספקה מיחסי מין, אוקיי? כאילו מה שיש לי מספיק לי לגמרי ואני גם ככה בהצפה ואני רק רוצה רגע לעצמי. וזו סיטואציה שבתוכה הרבה מאוד נשים חוות איזשהו קושי, קודם כל אל מול המיניות שמשתנה ומה קורה, כאילו הדבר הזה לא יחזור. אני גם לא ציינתי פה את הקרעים אחרי לידה ושינוי של המבנה של רצפת האגן וכל הדבר הזה גם. אני מדברת רגע על אישה שלא מגיעה מהמקום הזה, אלא אומרת, אני בכלל מגיעה על משהו אחר. אבל רגע לנרמל את זה. ונוצרת איזושהי תמונה ממש ממש קלאסית, של חוויה של אישה שיש לצידה גבר לא מסופק, גם אם הוא באמת גבר שמאוד מבקש את זה. זאת אומרת, זה לא כל כך משנה כרגע, לא נדבר על המיקום של הגבר. בחוויה האנושית, היא לא יכולה כרגע לספק את הסחורה. ברור שלפעמים שהמיניות שלה היא נורא רוצה, היא גם נורא רוצה שיבוא לה, אבל לא בא לה, היא לא רוצה. אבל גם ברור לה שאי אפשר לא לקיים בכלל יחסי מין. גם הגיעה איזושהי דרישה מהצד השני, דרישה לגיטימית, הגיונית, כאילו. ואז מתחיל להיווצר פה איזשהו כדור שלג. הרבה נשים תופסות איזשהו מקום, אני אקרא לזה זכרי בסיפור שלהן. אני רק, בוא נתקתק את זה. זאת אומרת, במפגש המיני, בוא, תקתק את זה, נעשה את זה כמה שיותר מהר, ואני רוצה ללכת לישון, או עוד שנייה תינוק קם, או כל אחת, ואנחנו מכירות אין סוף את הדבר הזה. ומדי פעם כן צריך להיות מפגש מיני, כי אי אפשר בכלל לא, אי אפשר בכלל לא לעשות סקס. אז כשאנחנו עושים סקס, אז בואו נקצר את התהליכים של המשחק, כל הדבר הזה, ונגיע לפוינטה, ואתה תגיע, תגמור, וסיימנו. ויכול להיות שגם אני אגמור או לא אגמור, אבל בואו נסיים את זה מהר. ובעצם הרבה נשים בסוף מגיעות לסיטואציה שהן לא נמצאות בתוך האקט בכלל. קצת כמו אצל רופא נשים. קצת אותה חוויה של אני הולכת רגע ואני בתרדות שלי ואני בעיסוקים שלי והגוף שלי בכלל עוד לא שם, בכלל עוד לא מבקש את החדירה הזאת. אני בכלל לא עם מספיק סיכוך אפילו, אוקיי? או אני בכלל לא אינטואיט, אבל אני, זה חייב להיות קצר ומתוקתק, ואני חייב לסמן על זה וי, כדי שעכשיו במשך שבוע אני ארגיש לפחות טוב שעשיתי את זה, או... ופשוט לנרמל את זה, ולהגיד, it is what it is, כאילו זה המצב, אצל ממש אצל רובנו, אני ממש רואה את זה נרחב, אצל חברות שלי, אצלי, ואצל המטופלות שלי, וכולן יודעות ומהנהנות, אז יש איזשהו אחוז, שפתאום יש להן חשק מיני, זה באמת מאוד מאוד, ואני שמחה בשבילן, והלוואי באמת ש... מה שאני כן יכולה לתת ככה הצעה מהעולם שלי, ומהניסיון שלי, גם האישי וגם הטיפולי. התקשורת פה היא שם המשחק. זאת אומרת, דברים באמת השתנו. הזירה השתנתה. הסיטואציה השתנתה מקצה לקצה. הדבר הזה בדרך כלל בכלל לא מתוקשר. אנחנו עדיין צריכים לקיים יחסי מין, הלו, כאילו כל העולם שלנו התהפך. והעולם הזוגי, הגוף, השיח הוא קריטי פה. אני בכלל בעד הצעת חוק שסיפקו לנו, לכולנו, לכל זוג, עם הבאת הילד הראשון, טיפול, תומך. זאת אומרת, רגע מישהו שיראה אותנו, מי שיכול לספק לעצמו את הדבר הזה, זאת מתנה ענקית, לא צריך... משבר בשביל זה.
כן.
רגע, להיות מסוגלים להגיד, לאישה להגיד, אני לא רוצה להיכנס לתוך, אני מבינה את הסיטואציה, אני רוצה שיהיה בינינו מפגש מיני. אני מתה להרגיש עכשיו חשק מיני, אבל יש איזושהי סיטואציה שקרתה פה, ובואו נראה איך אנחנו יכולים להביא משהו שיאפשר לנו מפגש ששני הצדדים בו יוכלו להיות בחיבור לגוף שלהם, יכול להיות שמתישהו זה יגיע גם לחדירה. או גם לדעת שכשאני בתוך הדבר הזה לתקשר את זה, אני לא אינטואית, אבל חשוב לי עכשיו אולי לעשות את זה בשבילך, אז בוא נראה איך אנחנו עושים את זה בצורה כזאת ששנינו נשארים פה. ואני גם הרבה פעמים אומרת לנשים את זה, את היית רוצה להיות בסיטואציה שבן זוג שלך, הוא לא אומר לך שלא בא לו, הוא לא אומר שהדבר המרכזי שהוא רוצה פה עכשיו זה שתגמרי ותגמרו עם זה, ועל מה שהוא חושב במהלך הסקס שלכם, זה על כל דבר שהוא, על התינוק, על הזה, על מה קורה מחר, על הסדר של מי מחזיר לי את הילד מחר לאן, וזה מה שהוא חושב במהלך הסקס, אבל הוא אשכרה עושה לך הצגה טובה. זה מה שהיית רוצה? גם הוא לא היה רוצה, לא? וזה מאוד מהיר כאילו לפעמים. ונשים אי אפשר לדעת אם הן רוצות או לא, נכון? אי אפשר לדעת על הגוף. גם אי אפשר לדעת אם אנחנו מגיעות לאורגזמה או לא. לגברים זה הרבה יותר ברור, וזה אחד מהבסיסים להבדל. אז אנחנו יכולות להיכנס לתפקיד, ולצאת מהתפקיד, ואני יכולה, נכון, לשנות מוחות, ואני יכולה, מה שבא לי, אני יכולה לראות מה שבא לי. כדי שהדבר הזה יקרה.
יראה, כן.
יראה. ופה אני רוצה כן לתת איזושהי נגיעה מהמסע שלי. אני במשך שנים הייתי בטוחה שאני נערה, בחורה, אישה סופר מחוברת למיניות שלה. תפסתי את עצמי כאדם מיני. שמכיר, שיודע, עוד הרבה, 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 הרבה לפני שהכרתי את רצפת האגן או את צמד המילים הזה. ובאיזשהו שלב הגעתי להבנה, פשוט הבנה מטלטלת ביותר, שלפני שפגשתי את הבן זוג הנוכחי שלי, בעצם הייתי איזושהי סוג של שחקנית. עולם הדייטינג, ה-one night, זאת אומרת, נכנסתי לתפקיד, יצאתי בדיוק כמו שאמרתי. מדי פעם גם היה חיבור, מדי פעם גם לא. מדי פעם גם לא התחשק לי פתאום באמצע, ולא היה לי נעים ואמרתי, טוב, אנחנו כבר, כאילו, תוכו. או, טוב, יאללה, זה צריך להיגמר, אז אני אעשה כך וכך. והאסטרטגיה שאני פיתחתי לעצמי היא כאילו באמת מאוד זכרית, כביכול. ואמרתי, אחרי מיניות או אחרי סקס, כאילו משהו שהוא יותר כזה, אני הודפת מעליי. אני לא רוצה שום חיבור, לא היה לי שם חיבורים רגישיים, ראיתי הרבה אצל ככה מסביב, כן, אצלי לא. וממש לא חיברתי את זה לחוויית ניתוק. וברגע שזה דברים שמאוד ידידו עליהם מתוך הקליניקה, זאת אומרת, אחרי הרבה מאוד סיפורים והבנה כמה זה מרחב שהוא משותף לכל כך הרבה נשים וכל כך הרבה רגשות יושבים על המיניות שלנו, ריצוי ואשמה וכאב, ופתאום המראה הזאת הסתובבה אליי בצורה מאוד מאוד חזקה, וזהיתי את הדבר הזה. ובשאיפה שלי גם מול עצמי וגם להעביר את המסר הזה וגם כחלק מתהליכי הריפוי, זה לייצר חוויית חיבור. חיבור לתחושה, לדעת בכל רגע, להיות מחוברת. אני, זה שלי. זה לא מישהו שאני באה ודורש ממנו וצריך לספק לי איזה סחורה או צריך לספק לי איזה תפקוד. זה שלי. ואם אני באה בדרישה, אז אני מקבלת ברקס. ואם אני באה בחיבור, ואני גם אומרת, אם לא יהיה פה טוב, אני באה לבית פה, אני אעצור את זה. אני לא הולכת להשאיר את המרחב הזה שיתמודד לו. אני הולכת והוא יתמודד, הוא נשאר בזירה לבד. אני שם. זה מאוד חזק. זה מאוד 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 חזק. זהו, ככה נראה לי. מה את אומרת?
אני אומרת שאני מרגישה שמכל אחד מהשלושה כמו נושאים או תמות האלה שהבאת, אנחנו יכולות לצלול לשיחה שלמה. ושאני מרגישה שהייתי רוצה ש... לא עכשיו, אבל אולי בהמשך נדבר על כל הנושא הזה של באמת החשיפה הזאת בעידן שלנו לפורנו בגיל צעיר. והרי אנחנו, רוב מי ששומעת אותנו הן נשים שיש להן ילדים, ויכול להיות שזה הדבר שהן היו רוצות גם קצת לשמוע, נדבר על זה. וכדי לסגור את הכל, אני רוצה באמת לחזק את הנושא הזה של החיבור, וכבר אין לנו הרבה זמן, אנחנו צריכות לסגור, אבל אני כן רוצה לשאול אותך אם יש לך את הדבר הכי הכי משמעותי שאת פוגשת, שאת מציעה למטופלות שלך לעשות או להיות כדי לאפשר את החיבור הזה, או כדי לחזק אותו, או כדי בכלל לזהות אם החיבור ישנו, או שבעצם יש ניתוק במסווה של חיבור. כי אם יש מישהי שעכשיו שומעת את השיחה הזאת ואומרת, רגע, אז איך אני מתחברת? או איך אני יודעת אם אני מחוברת, או שאני גם בתוך איזשהו משחק תפקידים? אז הייתי רוצה לתת לה רגע מענה, ושעם זה נסגור.
טוב, זה באמת מאוד מאוד רחב. ללכת אל התחושות, זה הטיפ שלי. כשאני נוגעת בעצמי, האם כל הזמן אני בתחושה, או שאני הולכת לאנשהו? וזהות את זה קודם כל מול עצמי. האם אני חייבת איזושהי פנטזיה שתגרה אותי? או שאני יכולה לחזור לתחושה, גם פנטזיה היא. אוקיי? האם אני חייבת שמישהו אחר יעשה לי משהו ייגע בי, או שאני יכולה להתחבר לתחושות שלי? בעיניי זה מאוד מאוד מתחיל במרחב הפרטי האישי, ואז במפגש הזוגי. תמיד כשאנחנו מדברות על מיניות, אנחנו גם נדבר על מרחב זוגי, כי זה מרחב שבסופו של דבר הוא מאוד נוכח. אבל יש את המרחב האישי, והייתי אומרת שפשוט לנסות להבין איפה אני בורחת, איפה אני מרגישה, ואז פתאום אני לא, אני בכלל לא בחוויה תחושתית. וזה הרבה פעמים חושף דפוסים. האם כשאני נוגעת במקום מסוים, האם כשאני, משהו עולה בי איזושהי, האם אחרי זמן מסוים, האם עולה בי תסכול מסוים, זה חושף הרבה מאוד דפוסים שלנו שהם במיניות, והם כמובן שהם נוכחים בחיי היומיום שלנו, אבל פשוט להכיר בזה שהמיניות היא מאוד מניעה אותנו. אז הייתי אומרת להתחיל באמת באופן אישי ופרטי, לבדוק את המקומות האלה של החיבור לתחושה.
מאמן. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על, על השיחה המשותפת שלנו, שנרקמה כבר לפני, אני אפילו לא זוכרת, לדעתי יותר מחצי שנה, שנפגשנו והרעיון עלה. אז ממש ממש תודה. ושיהיה לך המשך יום נעים.
גם לך, תודה.
ביי.